שלום לכולם. אנחנו הגענו לעמוד 9. אנחנו באמצע דברי המהר"ל בספר נצח ישראל פרק י"א. אמנם כל מחלוקת של אלו החכמים. בסדר? בעמודה הימנית, הקטע השלישי למטה, בשליש התחתון. אמנם כל מחלוקת של אלו החכמים. אז רק נזכיר לעצמנו באיזה נקודה עצרנו, כי הייתה קצת הפסקה. ראינו שבין לרבי מאיר בין לרבי יהודה שם בנים מבטא שהמהות האלוהית שלנו היא קודמת לבחירה החופשית המקולקלת שלנו, והבחירה החופשית היא חיצונית ביחס למהות שאין בה שום חיסרון וקלקול. עד לאן אין בה שום חיסרון וקלקול? גם ברמת השוגג, בנים שחלים אמה, גם ברמת מזיד, לא אמון בם, אפילו ברמת עבודה זרה שהיא ההפך מזה, ואפילו ברמת המוות, עד כדי לא תתגודדו ולא תשימו כוחה בין עיניכם, כפי שדיברנו. כי אבא שבבן, בלשון המהר"ל, יש לו מציאות אמיתי מקויה, מציאות אמיתי גמור, ואפילו המוות הוא לא מבטל את המהות הזאת בין מצד המת, שאבא שבבן עדיין חי וקיים, גם בעולם עליון וגם ברושם שחי פה, וגם מצד האבלים, שזה צריך להיות היחס שלהם לאבדון שאיתו הם נפגשים כרגע. זה בעצם הנקודה שבעצרנו, אז אני מסכם את זה. אבא בבן לפני בן בבן, ולכן זה מופיע בכל ארבעת המדרגות, בין מצד יצר הרע, בין מצד שיטה שכלית, בין מצד אפילו עבודה זרה, ועד כדי אפילו המוות. בסדר חבר'ה, השארנו קו פחות או יותר לנקודה שבעצרנו? השארנו קו. על זה. אבל למה? רגע, למה אבל? למה היחס היותר חזק הוא היחס בין אבא לבן? אז זה לא פסיכולוגיה. כלומר, זה לא שאם אנחנו נלך לברומטר הפסיכולוגי ונבדוק מהו הקשר הרגשי היותר חזק בין בני אדם, אז נמצא שקשר רגשי הוא אבא ובן. לא זו ההסבר. לא ההסבר הזה. אלא, מעצם זה שיש בן, זה מראה שיש אבא. כן, זאת אומרת, אין בן בלי אבא. אז היא גופה. כן.
ועכשיו, אנחנו רואים שבתורה, האנשים שהגיעו למדרגה יותר עליונה, לא נקראים בנים, נקראים עבדים.
נדבר על זה.
למה?
בהמשך נדבר על זה. והיה מות משה עבד השם. למה משה בשיא מעלתו הגיע להיקרא עבד, לכאורה כינוי שהוא יותר מבן? שאלה יפה. נדבר על זה. בסדר, אנחנו אפשר להוסיף על זה יותר, שמצאנו בעצם שלושה כינויים. מצאנו בן, מצאנו עבד ומצאנו משרת. תסתכלו בתחילת ספר יהושע, אז משה רבנו נקרא עבד השם, אם אני זוכר נכון. יש פה תנ"ך, אפשר רגע? ויהושע נקרא משרת משה. נכון? והגרא מדייק את הדיוק הזה. וימות משה עבד השם. ממש, הפסוק הראשון בספר יהושע. ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע בן נון, משרת משה לאמור. אם כן, שני כינויים אחרים, עבד ומשרת. נשמור את זה. בסדר? נגיע לשם. טוב, עכשיו אנחנו רוצים היום להרוויח עוד נקודה אחת במהר"ל, ולכאורה כאן שאלה גדולה. איך יכול להיות שהמהר"ל לא הזכיר את מה שהוא הולך להזכיר עכשיו, בפתיחת הפירוש שלו בפרק הזה? כלומר, למה חיכינו, למה אמרה לצריך לחכות עד השלב הזה, כדי להגיד את מה שהוא אומר עכשיו? מה הוא אומר עכשיו? בואו נקרא קטע אחד. אמנם כל מחלוקת של אלו החכמים, אם נקראו החוטאים עצמם בנים, אבל בוודאי על ישראל בכלל שם בנים, כי כבר אמרנו לך כי החטא הוא לפרטיים בלבד, הם החוטאים. אבל שיסור בשביל הפרט שם בנים מן כלל ישראל, דבר זה אי אפשר. כאשר תבין כי השם הזה מפני כי השם יתברך עילה לישראל, כמו שאמרנו למעלה, ומצד העילה אין עשרה לזה כלל, רק משהו מצד העילול עצמו. זאת אומרת, מי שזוכר, אנחנו, כשפגשנו פעם ראשונה את המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, אז שאלנו שאלה, ולא ענינו עליה, ואמרנו שנגיע אליה, אז הנה הגענו אליה. האם המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, מתי אדם יכול לאבד שם בן, לאב האמינה, שזו דעתו של רבי יהודה, נראית דעתו האמיתית, אבל כרגע, האם מדובר על פרט ישראל? כלומר, רובן, אם הוא לא שומר תורה ומצוות, יכול לאבד שם בן. אבל זה רבי יהודה יגיד שכן, יכול לאבד, ורבי מאיר יגיד שלא. אבל ביחס לכלל ישראל, לכל הדעות אי אפשר לאבד שם בן. או, זאת אפשרות אחת, כלומר, להעמיד את המחלוקת בין רבי לרבי יהודה, שבעצם היא עוסקת רק בפרט ישראל. אבל בכלל ישראל אין מחלוקת. לכול אלמה, כלל ישראל תמיד נקרא בנים להשם לוקחם. או, אפשרות שנייה, שהמחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה היא גם ביחס לכלל ישראל. שחד ושלום, כלל ישראל יכול גם הוא, לפי שיטתו של רבי יהודה, לכאורה לאבד שם בנים, כשהוא לא שומר תורה ומצוות. אז לכאורה, מדוע המהר"ל המתין עם הבירור היסודי הזה על מה הם חולקים? עד לפה. אני הייתי מצפה מהמהר"ל שקודם כל, הנקודה הראשונה שהוא צריך לדון בה ביחס למחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, על מה בכלל הם חולקים? האם הם חולקים רק בהלכות יחיד או חולקים גם בהלכות ציבור? והמהר"ל לכאורה, משום מה, ממתין עם הבירור הזה, קודם כל מברר שם בנים, אחר כך מברר את ארבעת ההשלכות של שם בנים הזה עד כדי לא תגודדו, ועכשיו פתאום לכאורה נזכר המהר"ל להחזיר אותם, רגע, תדע לך שבעצם המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה היא רק בהלכות יחיד, היא לא בהלכות ציבור. למה המהר"ל לא בירר את הבירור הזה בשלב הראשון של הסוגיה? אתם מבינים מה שאני אומר? לכאורה השאלה הזו היא שאלת היסוד שקשורה למחלוקת. כלומר, קודם כל צריך לברר במה הם חולקים. אחר כך תן הסבר למה הם חולקים. אבל קודם כל לברר מה המחלוקת בכלל. אומר המהר"ל, אמנם כל מחלוקת של אלו החכמים, אם נקראו החוטאים עצמם בנים, כלומר, פרט ישראל, כאן המחלוקת מרבי לרבי יהודה, האם יכול לאבד שם בן או לא. אבל בוודאי על ישראל בכלל, כלומר, בעניין כלל ישראל, בזה הם לא חולקים בכלל. אך בוודאי על ישראל בכלל, שם בנים. כי כבר אמרנו לך, כי החטא הוא לפרטיים בלבד וכו'. כלומר, אם כן, השאלה א', מה המהר"ל רוצה לומר פה, ב', כדי להבין מה הוא רוצה לומר פה, נצטרך לענות על השאלה, מדוע המהר"ל נמתין עד לכאן, כדי להגיד את הנקודה, הייתי אומר, הכי בסיסית במחלוקת בין רבי לרבי יהודה, במה בכלל עוסקת המחלוקת. האם השאלה שלי ברורה? יפה, מה התשובה? אם לא היינו לומדים עד עכשיו את המהר"ל ברצינות, יחסית כמה שאנחנו מבינים, אז בכלל לא היינו עולים על השאלה הזאת. כלומר, היינו, בסדר, המהר"ל עכשיו שואל עוד שאלה, והוא עונה עוד איזה תשובה. לא, השאלה הזאת שהמהר"ל עכשיו שואל, היא שאלת היסוד במה בכלל הם חולקים. לפני שאתה מסביר לי את התוכן של המחלוקת, ואת המשמעויות שלה, קודם כל תגיד לי על מה מדברת המחלוקת. במה עוסקת המחלוקת, במה הם חולקים. אז ראיתי מצפה שהשורות האלה כאן יהיו הפתיחה למחלוקת, לבירור של המהר"ל, למחלוקת בין רבי לרבי יהודה. יפה, מי יכול לענות על זה תשובה? אומרת, זאת שאלה חמורה. כלומר, אם אנחנו לא עונים תשובה לשאלה הזאת, אנחנו לא יכולים לענות תשובה, אנחנו לא יכולים להבין מה המהר"ל אומר פה. אבל האם הסברתי את השאלה מספיק טוב? כן. כשאני, שמחה? נריה. כשנריה וערן חולקים, אנחנו קודם כל צריכים לברר במה אנחנו חולקים. על מה המחלוקת? אתה אומר זה מיקרופון, אני אומר זה ירח. יפה. אחרי שאתה אמרת זה מיקרופון, אני אומר זה ירח. עכשיו אנחנו רוצים להבין את המשמעות של המחלוקת. ומה ההשלכות של המחלוקת. אבל פה המהר"ל לא בונה ככה את הסדר. המהר"ל קודם כל מספר לי מה המשמעות, בנים. אחר כך מה ההשלכות. ואחר כך אומר, רגע, תדע לך שבעצם הם חולקים רק ביחס לפרט ישראל, לא ביחס לכלל ישראל. ביחס לכלל ישראל, אין ספק. שגם רבי יהודה מודה שאין אין, אין, אין אפשרות לאבד שם בנים. המחלוקת שלפי רבי יהודה לכאורה, הפרט, היחיד, האדם הפרטי יכול לאבד שם בן, אבל לא מדובר כאן על כלל ישראל. כלל ישראל מסכימים, פרט ישראל פה המחלוקת. אז אני שואל, אם זה הנושא שבו הם חולקים, המהר"ל היה צריך להקדים את המשפטים האלה לתחילת פרק י' של נצח ישראל. והמהר"ל לא עושה את זה. עכשיו, למה אני מתעקש על, על ההקדמה? מה אכפת לי שהמהר"ל שתל את, את הבירור הזה פה? כי בלי להבין את מה ש... כי בלי להבין למה המהר"ל שתל את זה פה, אי אפשר להבין בכלל מה הוא רוצה להגיד כאן. מה זה שהוא אומר? כי כבר אמרנו לך, כי החטא הוא לפרטיים בלבד. הם החוטאים. אבל שיסור בשביל הפרט שם בנים מן כלל ישראל, דבר זה אי אפשר. מה זה המשפט הזה? כן, חנה. אבל זה לא נכון, מכילה. כי המהר"ל מסביר את ההשלכות לפי רבי מאיר. שחלים, לא אמון בה. זה לא רבי יהודה. חבר'ה, אם קשה לכם השאלה הגדולה ששאלתי עכשיו, למה המהר"ל ממתין עם זה כרגע, נא להסביר לי מה המהר"ל רוצה להגיד פה. מה המהר"ל רוצה כאן להגיד? מה השלב הבא שהוא מקדם אותנו? ותכף ננסה להבין מדוע המהר"ל צריך להקדים את כל מה שהקדים, כדי שנבין את מה שהוא אומר פה עכשיו, כי אם הוא לא היה מקדים את כל ההקדמות שלמדנו עד היום, אז אין לנו שום אבא אמינה בכלל להבין מה שהוא רוצה פה. מה זאת אומרת כי אין החטא? כי החטא הוא לפרטיים בלבד, הם החוטאים. אבל שאסור בשביל הפרט שהם בנים מכלל ישראל, דבר זה אי אפשר. מה זה המשפט הזה? כן, עומרי. כן. כן. אתה אומר מצוין, אבל בוא תנסה רגע להגדיר לפי המושגים שדיברנו עליהם עד היום. לפי המושגים שדיברנו במהר"ל עד היום, שהמהר"ל מדבר על כלל מול פרט, איך הוא יקרא לכלל, איך הוא יקרא לפרט? התקדמת, אמרת מצוין, אורי. אז איך המהר"ל יקרא לזה לפי השיעור הזה? איך? האבא שבבן והפרטים? הבן שבבן, יפה. עכשיו היות ולא נפגשנו ביום, איזה יום היה יום עיון לראש השנה? יום? יום חמישי שעבר. פעם שעברה, לפני שבוע. אז היות ולא נפגשנו בבניין אמונה, אבל כן נפגשנו בשיעור לראש השנה, ולמדנו סוגיה, אז התשובה נמצאת בדיוק בסוגיה שם. זאת אומרת, אומר בעצם, אומרים, אני אומר את זה רגע בצורה אחרת. כשהמהר"ל מדבר על פרט מול כלל, כלומר, בפרט יש חטא, בכלל אין חטא. יפה. מה ההגדרה של המושג פרט מול המושג כלל? אז אנחנו למדנו ביום חמישי שעבר, ואולי תכף נחזור על הדברים האלה, דברים מאוד יסודיים. מי לא היה ביום חמישי שעבר במקרה בשיעור? אני צריך לחזור על זה אולי. שכשאנחנו מדברים על כלל, יש שתי הבנות מה זה כלל. יש כלל שהוא סך הפרטים, ואז בעצם יגיד הרב חרלה במקום אחר, שבעצם הכלל שהוא סך הפרטים לא ראוי להיקרא כלל. הוא לא כלל אמיתי, אלא הוא הרבה הרבה פרטים. אל מול כלל שהוא מקור הפרטים, שזה הכלל האמיתי. בואו רגע, אולי טיפה לחזור על הדברים האלה, דברים מאוד חשובים. אם תוכלו לפתוח רגע בחוברת, בעמוד דף 8, עמוד 19, מקור 7 בצד שמאל. רבי יהודה ורבי יוסי. בסדר, בואו גם נקווה שלא יהיה בית מדרש בלא חידוש, אולי גם נחדש משהו פה. הגמרא שם אומרת כמה דעות, מה אומר אדם שבא לבקר את החולה בשבת. להלכה לא נפסק כשתי הדעות שמוזכרות כאן, אלא כדעה אחרת, אבל כן, כן נפסק כרבי יוסי לגבי יום חול. זאת אומרת, אומרת הגמרא ככה. רבי יהודה אומר, אדם שבא לבקר את החולה בשבת, מה אומר לו? אומר לו, המקום ירחם עליך ועל כל חולי ישראל. רבי יוסי אומר, מה אומר לו? המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל. טוב, אז הדעה, שתי הדעות האלה לא נפסקו להלכה בהלכות שבת, ויורד היה בהלכות ביקור חולים לגבי שבת, אבל כן נפסקו להלכה ביחס ליום חול. כלומר, דעתו של רבי יוסי נפסקה להלכה, שאדם שבא לבקר את החולה ביום חול, אומר לו, המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל. לעומת זאת, בסוגריים, שבא לבקר בשבת, אומר לו, שבת אם לזוק ופור הכובע לבוא, כפי שאנחנו נוהגים לומר, שזו דעה אחרת בגמרא. יפה. מה המחלוקת בין רבי יהודה לרבי יוסי? מה ההבדל בין המילה ועל שאומר רבי יהודה, המקום ירחם עליך ועל כל חולי ישראל, לעומת המילה בתוך, המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל שאומר רבי יוסי? אז בשבוע שעבר הערכנו קצת יותר, אבל אני רוצה רק להתמקד בנקודה הזאת. אומר הרב, יש שתי הבנות מה ההגדרה של מושג כלל. ההבנה החיצונית היא שכלל שווה הרבה פרטים. כלומר, אם אני אשאל עכשיו מה זה כלל הכיתה, כלל הכיתה זה סך התלמידים שיושבים פה כרגע. זה נקרא כלל הכיתה. בסדר? אני אקרא רגע את לשון הרב. אהבת כלל האומה, כלומר אהבת הכלל מתוך הבנת מהו הכלל, ערך הכלל, אהבת כלל האומה מצטיירת בשני אופנים. אופן אחד, אהבת הכלל מפני שהוא מורכב מפרטים רבים, שכל אחד בפני עצמו ראוי להוקירו ולהבוא ולדרוש טובתו. כלומר, כל אדם פרטי יש לו ערך, יש לו חשיבות, יש לו משמעות, יש לו תפקיד, לכן אנחנו אומרים לאהוב כל פרט. וכשמתקבצים הרבה, הרבה פרטים, אז כריבוי הפרטים, כך ריבוי האהבה. בסדר? כלומר, אם האדם בא לבקר חולה בבית חולים, בבית חולים הזה יש 2,000 חולים, אז יש כאן 2,000 אנשים שחסרים בפסיפס הכללי שנקרא התמונה של עם ישראל, הכוחות שלהם, הכישרונות שלהם לא יוצאים אל הפועל, אז לא יעלה על הדעת שאדם יבוא לברך את החולה שלו שיתרפא, ומה עם החולים האחרים? הרי גם הרעים הם לא יתרפו, אז חסרים עוד חלקים וממדים וכו' שלא מופיעים באומה הישראלית. אז אפשרות אחת להבין את הכלל, שהכלל הוא בעצם תוצאה ותולדה של הרבה פרטים. אם כן, הכל מתחיל מהפרט, שהופך לכלל, פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד הרבה הרבה פרטים, הופכים לכלל. וכשהתקבצו בכלל פרטים רבים, תגדל האהבה בכפליים רבים, כפי ערך ריבוי וכפל הפרטים. ככל שהפרטים יתרבו ויוכפלו, כך אנחנו בעצם אוהבים יותר את הכלל הזה, כי הוא מורכב מהרבה פרטים. אז פרט אני אוהב 100%, ואלף פרטים אני אוהב 1,000 × 100%, ומיליארד פרטים אני אוהב 1,000,000,000 × 100%. אז הבנה ראשונה, מהו הכלל? כלל שווה סך פרטים. אבל, לפי ההבנה הזאת, הכלל בעצם הוא לא שונה במהות מהפרטים. אלא סך הכל יש כאן נפרש כמותי. יש פרט אחד, יש הרבה פרטים, יש הרבה מאוד פרטים. בסדר? אז לפי ההבנה הזאת, כלל שווה, הרבה פרטים, זה מה שאומר רבי יהודה. המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל. לא רק שאתה תהיה בריא ואז החלק שלך בפסיפה שנקרא כלל ישראל יצא לפועל, אלא עוד חלקים שהם כרגע פגועים ולא יכולים לצאת אל הפועל, גם הם צריכים לצאת אל הפועל. אז המקום ירחם עליך ועל. יפה, זו דעתו של רבי יהודה. רבי יוסי אומר, המקום ירחם עליך בתוך. מה המשמעות? אמנם יתרה מזה עם מידת אהבת הכלל מצד הכלל עצמו. שימו לב, יש כלל שהוא לא כלל עצמי, הוא לא כלל מהותי, אלא הוא כלל שהוא תולדה של סך הפרטים. אז מצד האמת לא ראו לי, הוא לא ראו להיקרא כלל בכלל. כלומר, במקום להיקרא כלל, היה צריך אולי לומר הרבה פרטים. אז יש הרבה פרטים מיעוט רבים 2, ויש הרבה פרטים 100, ויש הרבה פרטים מיליון, ומיליארד, ואינסוף, וכו'. אבל בסופו של דבר, כלל ברמה הזו, בהבנה הזו, הוא סך הכל הרבה הרבה פרטים. אבל הוא לא שונה במהות מפרט אחד או 10 פרטים, זה שהוא מיליארד פרטים. זאת ההבנה הראשונה. אבל ההבנה השנייה, שיש כלל שהוא לא כלל שהוא תוצאה של הפרטים, כלל כמותי מה שקראנו, אלא כלל איכותי. זאת אומרת, הכלל שהוא המקור של כל הפרטים. הכלל שהוא השורש, שהוא היסוד של כל הפרטים. כמו שאמרנו, מהו עץ התפוז? אז עץ התפוז אני יכול להגיד כלל כמותי, שזה השורשים ועוד הגזע ועוד הענפים ועוד הפירות וכו'. ואני יכול להגיד כלל איכותי. עץ התפוז זה ה-DNA. עץ התפוז זה האטום של עץ התפוז. זה ה-DNA של עץ התפוז. בסדר? אז לכן, אמנם יתרה מזה עם מידת אהבת הכלל מצד הכלל עצמו. והכלל הזה, הכלל העצמי, הכלל המהותי, הכלל האמיתי, שהוא לא תוצאה של סך הפרטים, אלא הוא הכלל המקורי שמנו יוצאים כל הפרטים, הוא כלל, הייתי אומר, רוחני, הוא כלל פנימי, הוא כלל מהותי, הוא כלל עצמי, הוא לא הכלל של התוצאות המעשיות של כל הפרטים. דוגמה לדבר, אמנם יתרה מזה עם מידת אהבת הכלל מצד הכלל עצמו, כאותה האהבה שהאדם אוהב את בנו האהוב לו, שמתפשטת האהבה על כל אחד מעבריו. אב אוהב את בנו. אז שאני שואל את אבא, תגיד, מה אתה אוהב בבן שלך? אז ודאי שהוא לא יאמר, אני אוהב בבן שלי את סך האיברים שלו, ועוד סך הכישרונות שלו, ועוד סך החלומות שלו, ועוד סך הרצונות שלו, ועוד סך הידיעות שלו. כלומר, אני אוהב הרבה הרבה פרטים שבו, שמצטרפים לאיזה כלל מאוד גדול שמכיל המון המון פרטים. פיזיים ונפשיים ורצוניים ודמיוניים ושכליים ורוחניים וכו'. זה לא נכון. ברור שזה לא נכון. אלא, האב אוהב את כללות בנו, את העצמיות של בנו, שאין מילים להגיד את זה, את ה-DNA הרוחני של בנו, אפשר לומר, ומתוך האהבה הכללית העצמית הזאת, הכלל האיכותי, לא הכמותי, מתוך האהבה העצמית הזאת, מתפשטת האהבה ומופיעה על כל אחד מהאיברים. עוד פעם, כי אותה אהבה שאדם אוהב את בנו אהוב לו, שמתפשטת האהבה על כל אחד מהאיבריו, אבל אין מקור האהבה באיברים בפני עצמם, כאן מדובר על האהבה של סך האיברים הפיזיקי כביכול, כי אם האהבה, עכשיו הנקודה, כי אם האהבה היא מצד כללות מציאות הבן בכל עצמותו, והיא מתפשטת מתוך הכלל על כל פרטי איבריו וכוחותיו, שהאהבה תחדור בהם בכל הפרטים להשתדל בפירותם והפרחתם מכוח הכלל. אומר הרב, כן היא אהבת הכלל המעולה, יסודה הוא בתוך הכלל, המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל. מה זה בתוך? מכוח כל כלל ישראל. והלכה כרבי יוסי, זאת נקודה שאולי לא הדגשנו אותה בשבוע שעבר, הלכה נפסקה לפחות ביום חול כרבי יוסי. כלומר, אני לא יכול להגיד, תשמע, אני לא יכול להגיע למדרגה הזאת של רבי יוסי, זה דברים מופשטים מדי, רוחניים מדי, מסובכים מדי, וכולי, אני מבין את חבי יהודה, תמונה שווה 1,000 חלקים של פאזל, תן לי 1,000 חלקים, שווה תמונה. כלל שווה סך כמותי, לא? הלכה נפסקה כרבי יוסי, זאת אומרת כולנו נצרכים לעלות למדרגת ההבנה של רבי יוסי, שהכלל הוא לא רק הכלל כמותי שהוא תוצאה של, כל הפרטים, אלא הכלל הוא המקור הייחודי של כל הפרטים האלה. כמו שאמרנו, השמש היא לא סך הקרניים, השמש היא מקור הקרניים. השלם הוא יותר מסך כל חלקיו, במן המהותי שבו. זה מה שרבי יוסי אומר, כן היא אהבת הכלל המעולה, יסודה הוא בתוך הכלל, והיא מתפשטת מכוח הכלל על הפרטים. זאת המחלוקת בין רבי יהודה לרבי יוסי, האם הכלל שווה סך הפרטים, או הכלל שווה מקור הפרטים. האם הכלל הוא תוצאה של הפרטים, או הכלל הוא המקור של הפרטים, הסיבה של הפרטים. האם הקרניים זה סך, כן, האם השמש זה סך הקרניים, או האם השמש זה מקור הקרניים? זאת המחלוקת. יפה, אומר המהר"ל, אומר עומרי, לפי מה שהבנו עד עכשיו, שבעצם עצם ההגדרה של שם בן, זה כי יש לו אבא, שאבא שווה המהות, הכלל האיכותי, העצמיות, והבן שווה איזשהו ממד של פרט, של ביטוי של אותה הכלליות הזו, ביטוי מעשי של אותה הכלליות, רק אחרי שהמהר"ל הסביר לנו שבעצם כל מהות שם בן היא מכוח שיש אבא, שבמינים אחרות האבא הוא המקור והבן הוא התוצאה, במינים אחרות האבא הוא הכלל האיכותי והבן הוא ביטוי פרטי של הכלל האיכותי הזה, עד לאן זה מגיע, עד לאן מגיעה ההבחנה של הכלל האיכותי אל מול הפרטים, עד כדי לא תתגודדו, רק אחרי שהבנו את החילוק העקרוני הזה, רק עכשיו אמר אל תשמע, בעצם לפי זה יוצא. אי אפשר להסביר אחרת, שהמחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר, היא בכלל לא קשורה לכלל ישראל. אבל מה זה כלל ישראל? חבר'ה, עכשיו נקודה. כלל ישראל זה לא סך הפרטים, זה לא סך הנשמות בגוף, אלא זה המהות של כלל ישראל. אני אומר את זה רגע בצורה קיצונית. האם חז ושלום המהות של עם ישראל יכולה כל כך להיפגע? עד, בגלל החטאים והבחירות החופשיות המקולקלות שלנו, במהלך הדורות, עד כדי כך שתבוא הנצרות ויגיד, אלוהים יתייאש מעם ישראל, הוא בוחר לו עם אחר. תשובה? לא! לא! כלל ישראל במהות לא נפגע לעולם. כלל ישראל בפרטים יכול להיות שיפגע. כלומר, יכול להיות שלא רק פרט ישראל ייפגע. יכול להיות שסך הפרטים ייפגעו. יכול להיות. כלומר, גם אם תחליטו, כל היושבים פה עכשיו, שמכון מיר גמר את הקריירה שלו, ואף אחד לא יישאר פה יותר, ואנחנו יודעים הרי שמכון מיר יש לו הרבה עבודה עדיין עד הגאולה האחרונה והשלמה, בעזרת השם, אז גם אם לא יישאר פה תלמיד אחד, זה לא אומר שהרעיון שנקרא מכון מיר עבר מן העולם. כלומר, לא סך הפרטים המגלים את הרעיון, הם הרעיון. איך הרב כותב במקום אחר? שגם אם האמת תישאר לבדה עד כדי כך שלא יהיה אדם אחד שמחזיק באמת, שחושב את האמת, שרוצה באמת, שמקיים את האמת, ששואף לאמת וכו', אין שום פגיעה באמת. כי האמת מצד עצמה היא לא תלויה בפרטים המקיימים אותה או לא מקיימים אותה. האמת היא אמת. השם אלוהים אמת, המהות האלוהית היא האמת. אם הפרטים יקיימו אותה או לא, זה כבר, שאלה משנית. זאת שאלת הבן שבבן, זה לא שאלת האבא שבבן. לכן האמת עומדת בשיא תוקפה, ללא שום תלות ושום תנאי, האם הפרטים, פרט אחד או הרבה פרטים, מאמינים בה, מקיימים אותה בפועל או לא, זה בכלל לא משנה. האמת מצד עצמה, היא מוחלטת, היא קיימת לעד. לכן רק אחרי שהמהר"ל הסביר, שכל, הייתי אומר, כינויינו, זה שאנחנו נקראים בשם בנים, זה אומר שיש אבא, זה אומר שיש סיבה, זה אומר שיש כלל, זה אומר שיש מקור, ובאבא אין פגיעה לעולם. עכשיו אומר, אמר, אל תדע לך, שביחס לכלל ישראל, אין שום מחלוקת בין רבים לרבי יהודה, האם אפשר לאבד שם בנים. ביחס לפרט ישראל, ראובן שמעון לוי, או הרבה פרטים בעם ישראל, אני הולך עד הקצה, כל הפרטים של עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה, פה יכול להיות שהרבה פרטים יאבדו שם בנים. דרך אגב, סוגריים, שכדאי להעיר אותם. כשהקדוש ברוך הוא אומר באיזשהו שלב למשה רבנו בכאילו, ערף ממני ואשמידם, ואעשה אותך לגוי גדול. כלומר, כביכול הקדוש ברוך הוא התייאש מעם ישראל, ואומר, תשמע, אני מחסל אותם, אני חוצה עם חדש. אבל זה לא מדויק מה שאמרנו. העם החדש, גם לפי הסברה הזאת שהייתה כמובן לקו האמינה, העם החדש הזה שיבנה יש ועיקרי עם ישראל החדש לב בית של ההיסטוריה, הוא יופיע מתוך נציג אחד, אדם אחד, משה רבנו, שהוא התמצית והתרכיז של כל הנפשות הפרטיות. להבדיל, כמו שנוח, שבנה את העולם אחרי המבול, הוא בעצם התרכיז של כל המין האנושי, וממנו בעצם צמח העולם שלב בית של ההיסטוריה, אחרי המבול, כך, להבדיל, אהבה אמינה של הקדוש ברוך הוא, כביכול להכרח את העגל, שתהיה כאן איזו תרכיזיות של תמצית כלל ישראל שנמצאת, שגנוזה במשה רבנו, וממנה ייבנה המשרה של הבית של ההיסטוריה. כמו להבדיל, שאדם אחרי פטירתו, נשארת, כמו שחזל אמרו, נשארת לו עצם אחת בקבר שלא נאכלת וכו', שנקראת עצם הלוז, והיא ממנה ייבנה הגוף לתחיית המתים. הגוף בצורה שלו בתחיית המתים, לא דווקא בגוף שלנו. כלומר, זה לא נכון שיש הכחדה מוחלטת, השמדה מוחלטת, ואז כביכול בניין חדש. לא נכון. תמיד שיש בניין שלב ב', זה מכוח התרכיז שנשאר משלב א'. אז נוח יבנה את העולם אחרי המבול, כתרכיז של האנושות שהייתה לפני המבול. ולהבדיל, משה רבנו יבנה את עם ישראל, מהתרכיז שכביכול ערף מני והשמידם. ולהבדיל, הנפשות ייבנו לעולם הבא, מהתרכיז, מעצם הלוז שנשארה מהעולם הזה. צריך להבין, זה דבר מאוד מאוד עקרוני. כלומר, זה לא שהקדוש ברוך הוא מחריב לגמרי מציאות קיימת ובונה מחדש לגמרי מציאות חדשה. לא נכון. המציאות החדשה שתיבנה היא מכוח המציאות הקודמת. מכוח התרכיז של המציאות הקודמת, התמצית היותר טהורה, היותר צלולה, היותר נקייה. זה מה שכאן המהר"ל אומר. בואו נחזור רגע אלינו רק שנסגור את הפינה הזאת. נקודה מאוד מאוד יסודית פה. אני חוזר למהר"ל רגע. אמנם כל מחלוקת של אלו החכמים, אם נקראו החוטאים עצמם בנים, מה זה החוטאים עצמם? הפרטים, כמה פרטים? זה לא משנה. מה, יכול להיות כל הפרטים של עם ישראל, ראובן, שמעון, לוי? יכול להיות. אז המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה היא רק ביחס לפרטים, פרט אחד, או הרבה פרטים. אבל בוודאי על ישראל בכלל, מה זה ישראל בכלל? ישראל בכלל זה לא סך הפרטים בלבד, ישראל בכלל זה המהות של ישראל. התמצית הפנימית של ישראל, שאפילו שהקדוש ברוך הוא אמר השמידם, נשאר כאן איזה תרכיז שנקרא משה רבנו, שהוא התמצית של כלל ישראל שמנו תיבנה אומה של הבית של ההיסטוריה. אבל בוודאי על ישראל בכלל, שהם בנים. למה? כי מה המהות של כלל ישראל? רבותיי, בואו תעזרו לי. מה המהות של כלל ישראל? אבא שבבן, ואבא שבבן אין בוחת לעולם. וזה מה שהמהר"ל לימד אותנו לפני כן. אז רק לאחר שהמהר"ל מבחין הבחנה ברורה, מוחלטת, טוטלית, בין האבא לבן, בין האבא בבן לבן שבבן, בין הסיבה והמהות לבין הבחירה והתוצאה, בין הכלל המהותי שלא משתנה לבין הפרטים, עכשיו אומר לך אמר אל תדע לך, לפי ההבנה שהסברנו שזה שם בנים, עם כל ההשלכות שלו, עכשיו ברור שהמחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה היא רק בפרטים. האם זה פרט אחד או הרבה מאוד פרטים? זה לא משנה. אבל ביחס לכלל, ודאי שאין מחלוקת. כלומר, גם לפי רבי יהודה, בשלב הזה, אין אהבה אמינה שהקדוש ברוך הוא יוותר חד ושלום על המהות שנקראת עם ישראל, כלומר כלל ישראל, כלומר כנסת ישראל, כלומר סגולת ישראל, כי אם בעצם הקדוש ברוך הוא מוותר על זה, על מה הוא מוותר? על עצמו. אם חד ושלום יש חידלון, כליה, בנשמת ישראל, בסגולת ישראל, בכלל ישראל, הקדוש ברוך הוא כביכול מוותר על עצמו. חד ושלום אפשר לומר דבר כזה. ולכן אבל בוודאי על ישראל בכלל שהם בנים. כי כבר אמרנו לך, הנה עכשיו יותר ברור, כי החטא הוא לפרטיים בלבד, לקרן, לפרט, לבן שבבן. כמה פרטיים זה לא משנה, כל הקרניים אפילו, זה לא משנה. הם החוטאים, אבל שאסור בשביל הפרט שהם בנים מן כלל ישראל, דבר זה אי אפשר. למה דבר זה אי אפשר? דבר זה אי אפשר לא מבחינה היסטורית, טכנית, אלא דבר זה אי אפשר, כי ברגע שאתה מסיר שם בנים מכלל ישראל, אתה מסיר את שם הקדוש ברוך הוא מהבנים האלה. ושם הקדוש ברוך הוא מוחלט וטוטלי. המהות? המהות לא יכולה לסור מן המציאות, גם אם המציאות תקלקל כמה שתקלקל. דבר זה אי אפשר כאשר תבין כי השם הזה מפני כי השם יתברך הילה לישראל. שם אבא בבן, שאנחנו נקראים בנים, כי יש לנו אבא, והאבא הזה הוא, השם, הוא הסיבה. והסיבה אין, אין, אין לה שום קלקול. ומצד הילה אין עשרה לזה כלל. רק משהו מצד הילול עצמו. רבותיי, נופל הסימון או לא? מה? נפלא, לא? ברור, לגמרי. כלומר, לפני שהמהר"ל בירר לנו מה ההבדל בין אבא בבן לבן בבן, אז היינו שואלים את המהר"ל, תגיד המהר"ל, מאיפה לך ש... שרבי יהודה מסכים ביחס לכלל ישראל? כי היינו יכולים להבין שכלל ישראל שווה סך הפרטים. אבל עכשיו, אחרי החילוק בין אבא לבין אבא ובין הבן ובין, שהבנו שכלל ישראל זה המהות, והמהות זה המד האלוהי, והמד האלוהי אין בו שום פגיעה, כי חד ושלום זה כפירה להגיד את זה, אז ברור שהם לא חולקים על כלל ישראל. אחרי כך אנחנו מתחילים להתקדם ליחס, כל הבירור הזה במהר"ל, זה כדי להבין את היחס בין ישראל לתורה. עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה זה ישראל בלי תורה. ישראל בלי תורה זה המהות האלוהית הנמצאת בתוכנו, גם אם היא לא נחשפת בפועל על ידי תורה. אם אנחנו חד ושלום שתורה קדמה לישראל, אנחנו כביכול אומרים שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בנו. איך אפשר להגיד את זה? כמו שאמרנו אז באותו שיעור, זה לא טוב, בוויכוח הגדול הזה, אם ישראל קדמו לתורה או תורה קדמו לישראל, בואו נעשה אוסף מקורות ונראה מה עומד במשקולת, מה יותר כבד, ואז נכריע. לא, אי אפשר להבין אחרת. אי אפשר להבין שתורה קדמה לישראל, כי ישראל זה המהות האלוהית הנמצאת בישראל. והמהות האלוהית הזאת היא אבא שבבן שאין בה שום פגיעה, כי היא המהות. במהות לעולם לא תהיה פגיעה, זאת ההגדרה שלה, זה המהות. בבחירה החופשית יכולות להיות המון, יכולים להיות המון קיקולים. אז ודאי שישראל קדמו לתורה, איך אפשר להבין אחרת? כן. שלוש שאלות. כן, רק אני צריך לצאת כנראה בשאלה השלישית. אתה שם לב שאנחנו עוד לא ברבי יהודה. אנחנו כרגע, המהר"ל אומר, תדע לך על מה המחלוקת. על מה לא המחלוקת? על כלל ישראל. על מה כרגע, בהמשך זה ישתנה. כן המחלוקת? על הפרט. האם המשפט שאמרת עכשיו נכון? לא. כי גם בזה רבי יהודה חולק. כי גם בזה רבי יהודה לא חולק. רבי יהודה נגיע בהמשך. כן.
כאילו מה...
המהות?
לא,
לדניאל...
לא
עוזר, אבל זה קיים. לדניאל יש אישיות. אם הבחירות החופשיות, סך הבחירות החופשיות של דניאל לא בחרות להגשים את האישיות הזאת, זה לא אומר שהאישיות נעלמה. מה זה עוזר שיש לו אישיות? זה עוזר, כי אנחנו מאמינים שיום אחד האישיות הזאת תקום על הרגליים ותצא לפועל.
אז אחרי מות משה,
כן.
לפי רבי יהודה,
כן.
מה התמצית שמבינה...
שאלה מאוד יפה. כלומר, איפה התמצית של כלל ישראל נמצאת אחרי מות משה? תשובה איפה היא נמצאת? בכלל ישראל, נראה את זה בהמשך. מצוין. בדיוק. יש הרבה מה לדבר על המשפט הזה עכשיו, אבל לא כרגע. זאת שאלה ראשונה.
זה היו איזה שניים כבר.
שתיים, שאלה שלישית. אוקיי. בכבוד, כן. כן, היית פה בשיעורים? אבל בעיה לפני כן. אז חסר, אז זה בדיוק. כלל ישראל שווה כנסת ישראל. שווה נשמת ישראל, שווה סגולת ישראל, שווה קדושת ישראל. האם זה שווה לגמרי? לא, כי כל ביטוי יש לו את הזווית שלו, אבל בגדול כן. כן. נדבר על זה. ברק אומר, רגע, רבי יהודה הזה זה רבי יהודה הזה. רבי יהודה ורבי יוסי זה אותו רבי יהודה שרבי יהודה ורבי מאיר. אז זה מאוד מתאים לרבי יהודה. אז כשנגיע לרבי יהודה בסוף, אז תחזור לשאלה שלך. בסדר? כלומר, ודאי שלפי רבי יהודה, אין מצב של עיבוד הפרט... ש... 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 של עיבוד המהות. אנחנו נראה את זה. כן. השם רק שכחתי. ירון, כן. לא, זה דיברנו כבר, זה הזכרנו והמהר"ל יזכיר את זה בהמשך, פה בנצח ישראל, ובדיוק את השאלה שלך הוא שואל. אז אם ככה, אז המהות האלוהית היא נמצאת בכל דבר, היא נמצאת בדומם, בצומח, בחי וכו'. תשובה, בדומם, בצומח ובחי, היא נמצאת באופן חוקי, אינסטינקטיבי, קבוע, זה נכון. באנושות, בבני נוח, היא נמצאת בתנאי שהאנושות בוחרת לגלות את אותו ממד אלוהי. אבל אם האנושות לא תגלה את הממד האלוהי הזה, אז הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, לא יתגלה אליה. לא יתגלה דרכה. דרך אגב, יוצא לפי זה רק משפט אחד, יוצא לפי זה דבר מדהים, מדהים, שלפני כמה שנים פתאום באמצע שיעור הבריקה לנו הברקה הזאת, על פי מה שהרב כותב במקום אחר. כן, הרב אומר שהעולם שלנו הוא בנוי בצורה עיגולית. עכשיו, שתי הנקודות היותר קרובות על ההיקף של העיגול, הן גם שתי הנקודות יותר רחוקות על ההיקף הזה. אם נסתכל על מעגל השנה, בסדר? אז נגיד שאנחנו מתחילים מניסן. אז ניסן, סיוון, תמוז, עד אדר. בסדר? אז ניסן ואדר הם מצד אחד מאוד קרובים. אדר ניסן. מצד שני מאוד רחוקים, כי צריך לעבור את כל ההיקף. אם נסתכל על 12 השבטים, ראובן עד בנימין. אז ראובן מצד אחד הוא מאוד קרוב לבנימין, אבל מצד שני הוא מאוד רחוק. כלומר, כלל גדול בידינו. שתי הנקודות היותר קרובות על ההיקף, הן גם שתי הנקודות היותר רחוקות על ההיקף. יפה, יוצא לפי זה שהממד של האלוהי הקבוע הנמצא בבריאה ללא תלות בבחירה החופשית וכו', החיבור, הקרבה היותר קרובה היא נמצאת בין הדומם לבין עם ישראל. אפשר לומר ככה, אם הדומם הצומח והחי, זאת קטגוריה אלוהית חסרת בחירה, כלומר האלוהים מתגלה בה, קיים בה, ללא שינוי, בלי בחירתה, אומות העולם, האלוהים תלוי בבחירתה, עם ישראל האלוהי נמצא בה, לא תלוי בבחירה, יוצא שהקרבה בין הדומם הצומח והחי לעם ישראל היא יותר קרובה מאשר הקרבה בין אומות העולם לישראל. זעזע. השתי הנקודות היותר רחוקות על ההיקף הן היותר קרובות על ההיקף. כלומר, המהות האלוהית לא ניתנת לשינוי בשני סוגי נבראים. בנברא שהמהות האלוהית הזאת ניתנה בו כטבע שהוא חסר בחירה לגמרי, דומם צומח חי, ברמת בני אדם אנחנו מדברים, ובבריאה אנושית, הנקראת ישראל, שלמרות שלכאורה היא בוחרת חופשי, המהות האלוהית לא יכולה לזוז ממנה בכל חליפות הזמן. מי יוצא דופן בכל המעגל הזה? אומות העולם. זה המהר"ל יגיד בהמשך, כל החשבון הזה. חבר'ה, זה מדהים הנקודה הזאת. מה, כן, זה... הברקה. מלא האלוהי נמצא במהות, בצומם, בצומח ובחי, אין לו בחירה חופשית, מה אתה רוצה? אז הם לא יכולים לבחור ההפך. אבל האדם יכול לבחור ההפך. והנה יש עם שלא מסוגל לבחור ההפך. בנים אתם לאשר כרחם, אבא בבן, תמיד. חבר'ה, חייבים לעצור. מה? הבחירה החופשית בעם ישראל היא מאוד מוגבלת. היא מאוד מוגבלת בצד החיובי, שהיא לא מסוגלת להרוס את המהות שלנו. טוב, אנחנו נעצור פה. יש לי בן בצבא, מחכה לי שאני אגיע בעוד שעה ו-20 דקות לפלס, בקיצור. זה שעה ו-20 דקות על הווייז. חבר'ה, ישר כוח, ברוכים תהיו. למרות שלמדנו קצר, התקדמנו היום. דברים מאוד יסודיים. ישר כוח.